ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף צדי גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה מראש העמוד בדף צדי גימל עמוד א'. לפני שנמשיך לתוך הגמרא, אנחנו נפנה לשוליים, יש לנו כותרת נושא וגם מעוין מספר 4, הרי זה המשך הסדרה שכבר התחלנו בשיעור הקודם, שאלות בעניין דם חטאת וכיבוס. השאלות האלו היו הנושא של מעוין מספר 3 וכעת מספר 4, בנוסף לשאלות הקודמות גם בעניין דם. אז בשוליים פה כתבנו ניתז על בגד טמא, כלומר דם של קורבן חטאת, דפסול דם וטעינת כיבוס באים כאחד. האם דין כיבוס במקרה כזה? כלומר, אם יש חיוב כיבוס במקרה כזה, כידוע שדם שנפסל לא מחייב כיבוס, כמו שהזכרנו בשיעור הקודם. כאן נכון, הדם נפסל, אבל הפסול שלו הוא בא בבת אחת של מה שאחרת הוא החיוב כיבוס, דהיינו המגע עם הבגד. הגמרא, נשים לב קודם כל שהשאלה היא ממשיכה כמה שורות, לכן יש סימון של שאלה ארוכה פה עם מעוין מספר 4, ואחר כך תשובה עוד יותר ארוכה. בא מיני רמי בר חמה מרב חיסדא, ניתז על בגד טמא, מהו? רש"י בשורה ראשונה, ניתז על בגד טמא ונטמע בנגיעתו בו. הדם נטמע בניגע עם הבגד. מי הווה דם פסול כאילו נטמע קודם לכן ולא בא כיבוס? או דילמה, כיוון דבעידנא דנפל עלי, בשעה שהדם נפל על הבגד, הקטי כשר, הווה הדם היה כשר לזריקה, והווה פסול דם וטינת כיבוס לבגד באים כאחד, כן מפרש בזילה רב הונא ברי דרב יהושע. נמשיך בגמרא. אמר רב הונא ברי דרב יהושע, מבעיה לאחי, מזה שהשאלה היא בצורה כזאת שהדם, תומת הדם וחיוב כיבוס מים כאחד, שמע מינה, אפשר להסיק מכאן, הייתה לשעת הכושר ונפסלה, כלומר הדם היה כשר ואחר כך נפסל קודם שהוא הגיע לבגד, אין דמה טעון כיבוס. הני מילי, מה שאומרים שאין אדם טעון כיבוס בזה אחר זה, כלומר שקודם אדם נפסל למרות שהייתה שעת הכושר, אבל אדם נפסל ואחר כך נגע בבגד, אבל בבת אחת לא, ואז אנחנו נגיד שכן צריך כיבוס, או דילמה לא שנה, וגם בזה אותו דבר ולא יהיה צורך לכיבוס. זו שאלת רמי ברחמה מרב חיסדא, אמר לי רב חיסדא עונה, וכאן התשובה היא די מורכבת, לכן התשובה היא כל כך ארוכה. רב חיסדא עונה, פלוטה דרב לזה ורבנן אליבא דרבא וחדקה מתריץ אביי. התשובה לשאלה שנוי במחלוקת תנאים, כפי שרבא רואה את זה, נראה בהמשך מה הכוונה, ובסופו של דבר כפירושו של אביי לדבריו של רבא. אנחנו הבלטנו במשך התשובה ארוכת השמות, בואו נעשה סקירה לפני שניכנס לתוכן הגמרא איפה נמצאים השמות האלו. אז אנחנו נכיר מראש שיטת רב אלעזר, כשלומדים שיטה רמזה, אנחנו רק נהיה מודעים לכך שהרבנן חולקים. במה הם בדיוק חולקים, צריכים להמתין לראות. אבל אנחנו קודם נצטט את המקור ברייתא עם רב אלעזר, וזה מהווה הפלוגתא שרב חסדא אמר עכשיו רב אלעזר ורבנן. ואז אנחנו רואים עוד שורה, אתם רואים בסוף השורה עיגול סביב שמו של רבא, ויש דיון בהמשך, ואביי מעלה קושיה. ואז בשורות הרחבות אתם יכולים לראות כבר בשורה שביעית בערך, בשורות הרחבות, את שמו של אביי בעיגול. אז אנחנו אמרנו שיש כאן מחלוקת תנאים לפי רבה, וכמו שאביי מפרש את הדברים בסופו של דבר. אנחנו גם כן נצטרך ללמוד כמה קטעים ברש"י ששם הדברים הובהרו יותר. אז אנחנו נמשיך בגמרא. ותניא, רבי אלעזר אומר, מי חטאת. מי חטאת הם המים שאנחנו קוראים להם מי פרה אדומה לפעמים, שבהם מתארים את מי שהיה תמי מת. צריכים להזות על התמי מת מי חטאת. אז מי חטאת שנטמאו מתארים, שהרי נידה מזין עליה. לפי רב אלעזר, יש כוח במי חטאת שנטמאו לטהר, והתקדים לזה זה המציאות שאישה נידה שגם הייתה תמיית מת, היא יכולה לצאת מתומת המת שלה, למרות שבזמן שהמים מגיעים אליה היא מתמת אותם. רש"י בשורות הקצרות, שורה שלישית, שרי נידה שנטמאה במת, מאזין עליה, זאת ההזעה, מאזין עליה לפני תפילת נידתה, ותובלת לשתי התאומות בתפילה אחת, שלא מצינים בתורה שהוזקיקה לטבול לנידתה תחילה ולקבל הזעה ותאורה כשתטבול. ויש מכאן ראיה למי חטאת שנטמאו קודם הזעתן, כדי מפרש רבא ואזין. חלק מכם המאזינים היקרים כבר יכולים לנחש שהתקדים או המקור, הבסיס, דהיינו נידה מאזין עליה, קצת שונה מהדין שרב אלעזר רוצה להפיק מכאן, ובכל זאת הוא רואה בזה כמקור. מה ההבדל בעניין הנידה? המים נטמאים ברגע שהם באים למגע עם האישה. אז זה דומה למושג של בת אחת, בבת אחת שהזכרנו מקודם. ומזה רב לזר רואה שבאופן כלי מי חטאת שניתנו מקודם גם כן יש להם את הכוח לתאר. ומה שאמרנו עכשיו רש"י עצמו מבליט אותו. נמשיך בגמרא. ואמר רבא, רבי אלעזר שציטטנו עכשיו בשיטת רבי עקיבא רבו אמרה, הוא הולך בעקבות רבו, רבי עקיבא דאמר, העברת כלי שמכיל מי חטאת על גבי מקום תמי כמונח דמי. לבינתיים אנחנו אומרים, נגיד שכל התומות מתאמים מי חטאת כשעוברים על אווירן, על אוויר התומה הזאת. תתנן, היה עומד חוץ לתנור, יש בן אדם שעומד במקום מסוים שבינו לבין קיר המבנה יש תנור, זה תנור מפסיק בינו לבין הקיר. ובאותו קיר יש גם חלון. אז היה עומד חוץ לתנור ושרץ בתנור השרץ הוא מטמא את, את חלל התנור. התנור הוא נעשה מחרץ, ודין ידוע מהפסוקים שהשרץ מטמא באוויר התנור. והושיט ידו לחלון, אותו אדם הושיט ידו מעל התנור ונתן את הלגין, היה כלי, לגין זה כלי שמפיל פה מי חטאת, והעבירו על פי התנור, והוא משך את הכלי הזה, הלגין עם המי חטאת מהחלון אליו, וזה עבר על התנור. רבי עקיבא מטמא וחכמים מטהרין. ובהא פליגי, רבי עקיבא סבר כמונח דמי, נכון, זה, זה, זה הכלי שהעברת מעל התנור הוא היה בתנועה, אבל רבי עקיבא מסתכל על זה כאילו הוא מונח. יש אפילו מושג במסכת שבת, קלוטה כמי שהונחה דמיה, מה שנקלט באוויר זה כאילו הוא מונח שם. ורבנן סברי לאו כמונח דמי. ועטיבי אביי, על ההסבר הזה שרבה רבי אביי מקשה ומביא כאן מקור, מודה רבי עקיבא, ורק נגיד שלמרות שרבי עקיבא חולק בעניין כלי מלא מי חטא שהעבירו על טומאה ומטמא, בהזאה עצמו המי חטאת, המי פר אדומה עצמו, הוא מודה שזה טהור. נראה עכשיו, מודה רבי עקיבא, למרות שהוא היה בשיטה מחמירה של לטמות, בהזאה, כאן ההזאה עצמה שבן אדם עשה את השפריץ של המי פר אדומה על התמא, על התמא מת, אז ההזאה שהעבירה על גבי כלי חרס תמא או על גבי משכב ומושב תמא הם מקורות של תומה בשבילנו שהיא תהורה, זה אינו נטמע באוויר, זה לא כמו שרבא הציג את דבריו של רבי עקיבא, שאין לך דבר שמטמא למעלה כלמטה, כלומר שהתומה עולה לטמות מה שעובר עליו, אלא כזית מן המת ושאר כל המעילים, לשון אוהל, לתוי אבן המנוגעת. המושג הזה של תומת אוהל קיים רק אצל מת, תומת מת, אפילו שיעור קטן כמו שיעור כזית מן המת, ואבן המנוגד זה אבן שיש בה צרעת. אז אנחנו רואים שבהזאה שעבר על תומה אינו נטמא. אנחנו ביחד נסתכל ברש"י, בדיבור המתחיל מודה רבי עקיבא, יש לנו שתי כוכביות בתוך הרש"י, אפשר למצוא מודה רבי עקיבא, אף הפי שנחלק בלגין, זה הכלי של מי חטאת, מודה הוא בהזאה שהעבירה וכו', שהיה מזה על אדם ותנור תמי מפסיקו ועברה הזאה על פי התנור למעלה כלמטה באוהל כבנגיעה, זאת הכוונה למעלה זה תומת אוהל, מה שעובר על התומה, כלמטה כאילו זה נגע בו. אחי גרסינן, ושאר כל המעלים מעילים לתוי אבן מנגד, אלמה בהזאת נידה לקה למימר לרבי עקיבא, מי שבא למעלה באוויר על הנידה נתמת. עכשיו שראינו את הפרטים, הגיע הזמן לחדד את הקושיה של אביי. מקודם ראינו דינו של רב אלעזר שמר מי חטאת שנתנו מתארין, אסמך מה? אסמך שאישה נידה מזין עליה. אז אמרנו, איך זה אחד לא דומה שני? נידה שמזין עליה זה התומה והזעה באים בבת אחת. איך אפשר ללמוד מזה למי חטאת שנתנו כבר מקודם שהם יכולים לתאר? ועל זה רב אמר שהבסיס לרב אלעזר זה מה שרבי עקיבא אמר. ומה רבי עקיבא אמר לפי דעתו של רבא? ברגע שאתה מעביר על גבי מקור של תומה את המי חטאת, הם כבר באוויר שהם עוברים עליה כבר נטמעו. אם הם כבר נטמעו, גם כשמזים על הנידה, כשבא ההזעה באוויר הנידה, המים האלו כבר נטמעו לפני שמגיעים אליה. אז יש לנו תקדים לומר, כמו שמרב אלעזר אמר, מי חטאת שנטמעו, כלומר נטמעו מכבר, יכולים עדיין לטהר, כמו שהמי פר אדומה מטהרים את הנידה. אז זה לא דוגמה שהתומה והזעה באים בבת אחת, כי ברגע, אני חוזר על זה עוד פעם, כי ברגע שזה באוויר מקור התומה, המי חטאת כבר נטמעו. בא הבית ומקשה, זה לא נכון. בדבריו של רבי עקיבא רואים שהזעה שעברה על מקום של תומה נשאר טהור. בגמרות המסומנות אתם יכולים לראות שכיווקבנו שני מילים בברייתא שהביא אביי כקושיה, שכתוב שם, למרות שזה עבר על כלי חרס תמי או משכב ומרשב תמי, שהיא טהורה. זה היה באוויר של המקור של התומה, כמו מעל הנידה למשל, וזה לא משנה, ההזעה נשארת טהורה. מה שיכול לטמות זה אולי מה שעובר על מת או על אבן המנוגעת, אבל חוץ מזה, מה שעובר על מקור של טומאה, גם לפי רבי עקיבא, נשאר טהור. אז עכשיו ראינו מי המקור שהביא אביי, דלא כרבא. רבא רצה לומר שמה שעובר על הנידה או על שאר מקורות של טומאה לפי רבי עקיבא הם נטמאים מקודם, ואז בתור מים טמאים נוחתים על הטמא מת. אביי אומר זה לא נכון, מה שעובר על טומאה חוץ ממת או אבן מוגעת נשאר טהור. ואז זה שנידה יכולה להתאר זה בגלל שהתומה והזעה באים בבת אחת, אבל להסיק מזה שתומה שמי פרה אדומה תמאים יכולים לתאר מה שנטמע מקודם, זה לא רואים. נמשיך בגמרא. אלא אמר אביי תקולי אלמה, כולל רבי עקיבא, לאו כמונח דמי. מי פרה אדומה שעוברים על על תומה לא מתמא אותו. והכה המקרה של הלגין והתנור בהק המפליקי. מה ראינו ב מחלוקת הזה בין רבי עקיבא וחכמים, שהאדם שהעביר את הלגין על גבי תנור, רבי עקיבא מתמא, אבל זה לא בגלל זה שהוא עבר באוויר. אז מה כן יסוד המחלוקת? רבי עקיבא סבר גזרינן שמה יניח, אנחנו חוששים אולי הוא יניח את זה בתוך התנור וזה ודאי יתמא אותו. אז החכמים גזרו, החמירו. זה בדבר שאתה יכול להניח, לא כמו הזעה גרידה. אנחנו מדברים פה בלגין שהמים היו בכלי, אז הכלי אפשר להניח אותו. ורבנן סברי לא גזרינן. ומודה רבי עקיבא בהזעה, רבי עקיבא הודה שבהזעה שעבר על התנור או עבר על תומה לא נטמע, כיוון זה נפק נפק, מאחר שזה יוצא מדי המזה, זהו, אין מה להחזיר, אתה כבר לא שולט עליו, זה כבר אף באוויר. ורב אלעזר ורבנן במאי כמפלגי היה המקור שבו פתחנו את התשובה. רב אלעזר דיבר על מי חטאת שניתנו מתארים, והחכמים חוקים על רב אלעזר. אז במה הם חוקים? אמר אביי, בדנין תומה כדומה מתומה שבאותה שעה כמפלגי. אנחנו נמשיך עם עוד כמה מילים, וצריכים עכשיו לקשר, עוד מעט לקשר את כל מה שאמרנו עכשיו למה שרב חיסד אמר בהתחלה, שהשאלה של רמי בר חמה תלוי בכל הניתוח הזה לגבי המי חטאת. אז עוד מעט נראה, במיוחד דרך רש"י. אז אנחנו רוצים לדעת עכשיו במה חולקים רב אלעזר ורבנן בעניין מי חטאת שנטמעו, האם הם יכולים לטהר. אז אביי אומר, אמר אביי, בדנין טומאה קדומה מטומאה שבאותה שעה כמפלגי. איפה יש דוגמה של טומאה באותה שעה? זה הטומאה שבאה בבת אחת עם המגע, עם כמו שאמרנו מקודם, כולי עלמא מסכימים שנידה מזין עליה והיא נטהרת. האם מהעובדה הזאת ניתן ללמוד לגבי מי חטאת שנטמעו קודם לכן? אז לפי רב אלעזר, כן, זה דנין טומאה קדומה, מה שהיה נטמע מכבר, מטומאה שבאותה שעה כמפלגי. מור סבר דנין, זה רבי אלעזר, ומור סבר הרבנן אין דנין, שמי חטאת שנטמעו לא יכולים לטהר, וזה בכלל לא דומה לנידה שמזין עליה, כי בנידה שמזין עליה הטומאה והמגע איתה עם המים מגיעים עליה באים בבת אחת. שוב פעם, איך כל זה מתקשר אלינו בעניין הדם שניתז על בגד המי? נכון, זה עניין של בבת אחת. האם זה נחשב כ דם שמחויב בקיבוס? רק דם כשר מחויב בקיבוס. האם זה שאדם נטמע בבת אחת עם המגע עם הבגד, זה בכל זאת מחייב אותו בקיבוס או לא? עכשיו ברש"י, אנחנו מסתכלים ברש"י בשורה שלישית מתחת לגמרא, בדנין טומאה קדומה כגון מי חטאת שנטמעו לפני הזעתן, מטומאה שבאותה שעה כגון הזעת, נידה שטומאת המים והזעת באים כאחד כמפלגי. ממשיכים ברש"י, רבי אלעזר סבר דנין, ורבנן סבר אין דנין. וכאן הקשר לסוגייתנו, ולגבי ניתז דם חטאת על בגד טמא דאיבעיא לן ליעיל, נמי פלוגתא דרב אלעזר ורבנן הוא. דלרבי אלעזר אין טעון כיבוס, דטומאה שבשעת נפילה כטומאה שלפני נפילה. מה ראינו במי חטאת? הוא ראה קשר, הוא ראה, יש להשוות, יש ללמוד זה מזה, יש ללמוד טומאה קדומה מטומאה שבבת אחת, טומאה ומגע בבת אחת. כמו כן, דם חטאת, דם כשר שנפל על בגד המי, כאן זה הדוגמה של בת אחת. אז בעיני רב אלעזר זה דומה למקרה של דם שנטמע מקודם לכן. מה הדין של דם שנטמע קודם לכן? אין דין כיבוס, רק דם שקשר להזעה שדם שקשה לזריקה מחייב כיבוס. אז בעיני רב אלעזר, שהוא ראה קשר, אפשר ללמוד זה מזה, אז כמו שבמי חטאת המים שמזים על הנידה, התומה והזה באו כאחד, ומזה הוא למד גם לגבי מי חטאת שנימוי קודם לכן, אז אותו דבר אצל בעיני רב אלעזר, אצל הדם שנטמע קודם לכן, שאנחנו יודעים הוא אינו בעל כיבוס, גם נגיד אותו דבר בדם שנפל, דם כשר, דם טהור שנפל על בגד המי, שזה בא בבת אחת, התומה והחיוב באים בבת אחת, ממילא אין חיוב כיבוס לפי רב אלעזר. ממשיך רש"י לרבנן, לא דמו הדדי. לפי הרבנן, אתה לא יכול להשוות מה שהיה טמא מקודם לכן, ואצלנו בעניין הדם, דם שהיה טמא מקודם לכן, אז הוא לא בעל כיבוס, אבל דם שנטמע בשעה שהוא בא במגע עם הבגד, כן יחייב כיבוס לפי הרבנן. כל זה היה בכוונתו של רב חיסדא בתחילת התשובה, שהוא אמר שהנושא הזה של דם חטאת שנפל בגד טמא פלוגתא דרב אלעזר ורבנן תלוי במחלוקת, אבל זה רבנן לפי רב אלעזר כעת אנחנו יודעים לא יהיה חיוב כיבוס, כי הדם הוא נחשב הוא דומה או בגדר של דם שנפסל מראש, ולפי הרבנן כן יהיה חיוב כיבוס. וכל הניתוח הזה בא בעקבות דבריו של רבא וההבהרה של אביי. כעת אנחנו חוזרים לגמרא, אנחנו לא אמרנו מקודם, אבל יש צורת הרגש על סביב אביי, אנחנו ממספרים אותו אחד, וכעת אנחנו עוברים לרבא, ובמבנה בצד הגמרא כתבנו אילו הם דעות להסביר מחלוקת רב אלעזר ורבנן במי חטאת שנטמעו. עכשיו עד כה היינו צריכים ללמוד את מילותיו של אביי, כי מה שאביי אמר היה חלק בסיסי לדבריו של רב חיסדא בעניין שאלת רמי בר חמא בהתחלה. אבל יש גם צורך להסביר את המחלוקת רב אלעזר ורבנן בעניין מי חטאת שנטמעו מראש, האם הם יכולים לטהר או לא. אז אביי אמר את דברו, שהאם יש להסיק מסקנות לגבי מי חטאת שנטמעו מטומאה שבאותה שעה. רבא אמר דכולי אלמא אין דנים, לא לומדים טומאה קדומה מטומאה שבאותה שעה. והכה בהכה מפלגי. אז קודם כל, אם אתה אומר שכולם אין דנים, אז איך בכל זאת רב אלעזר אומר שמי חטאת שנטמעו מטהרין? והכה בהכה מפלגי. דרב אלעזר סבר הזעה צריכה שיעור ומצטרפין להזעות, ורבנן סברי הזעה אין צריכה שיעור. כדי להבין את דבריו של רבא, שוב פעם אנחנו נפנה לרש"י. אנחנו נלמד ביחד את רש"י באמצע, כמעט באמצע שורות הרחבות, דכולי אלמא אין דנים, ורב אלעזר טומאה קדומה מטומאה קדומה יעדיף. רב אלעזר סבר הזעה צריכה שיעור ומצטרפין להזעות, וכי נפלה הזעה כמיתה עלה על הנידה, עקתי לב עזה היא לטהרה, היה פחות מהשיעור שצריך להגיע לתמי. ואף אגב שנטמאת העזה הראשונה כשנגע בה, חוזרת ומצטרפת עם השנייה להשלים השיעור. על מה? מי חטאת שנטמעו לפני הזעה מתארים. אז זה הבסיס של של רב אלעזר. אתם רואים שאין כאן קשר בין, הוא לא מדבר פה על תומה והזעה בבת אחת. הוא מדבר על התומה, על הזעה שכמובן צריך שיעור, והחילק הראשון היה פחות מכשיעור. בכל זאת, וגם נטמעה כשהגיע אליה, ובכל זאת אותו פחות מכשיעור בשלב הראשון מצטרף עם ההזעה השנייה כדי להשלים את השיעור ולתאר אותה. אז מכאן רואים הכוח שבמי חטאת שנטמעו, אותו הזעה ראשונה שהיה פחות מכשיעור נטמע, ובכל זאת הוא מצטרף עם ההזעה השנייה לתאר אותה. אז מכאן רב אלעזר רואה שמי חטאת שנטמעו מטהרין. ורבנן סברי, אין הזעה צריך שיעור, ומהזעה כמיתה הסתלקה להזעה, אז היא ניתרת מהטיפה המזערית שהגיע אליה בשלב הראשון. ולקה למילף מינה תומה כדומה, דאח דגבי נידה תומה שבות השעה היא. את ההזעה הראשונה המזערי נטמע ותיהר אותה בבת אחת. אז אתם יכולים לראות שוב פעם, אבאי היה לו הסבר של המחלוקת רב אלעזר והחכמים בעניין מי חטאת שנטמעו מראש, האם הם יכולים לטהר, ורבא נתן לנו את ההסבר שלו באותו מחלוקת תנאים. אבל שוב פעם אני רק מזכיר מה שלמדנו עד עכשיו בעניין השאלה שבראש העמוד של רמי בר חמה, בדם טהור שניתז על בגד טמא, האם יש חיוב כיבוס, כן או לא. כדי לתת תשובה או מענה לזה, רב חיסדא ראה לנכון לסמוך על ההסבר של אביי בעניין לדון תומה כדומה מתומה שבאותה שעה, ולהעמיד את התשובה לשאלה כמחלוקת תנאים. נמשיך כעת בגמרא. חטאת פסולה, אין המשנה אמרה אין דמה טעון כיבוס. תנו רבנן, אנחנו נצטט מויקרא פרק ו' פסוק חף. פסוקים האלו אנחנו הבלקנו אותם בשיעור הקודם, גם הם נמצאים בשוליים של צדי ב' עמוד א'. מה כתוב שם? נקרא את הפסוק ביחד עוד פעם. כל אשר יגע בבשרה יקדש, ואשר יזה מדמה על הבגד אשר יזה עליה תחבס במקום קדוש. אז כתוב בפסוק ואשר יזה מדמה, המם הוא חשוב כעת. הגמרא, תנו רבנן, מדמה, מדם כשרה ולא מדם פסולה, רק מדם כשרה שנגע בבגד הוא מחייב קיבוס, לא דם פסולה. רבי קיבה אומר, הייתה לה שעת הכושר ונפסלה, דמה טעון קיבוס. לא הייתה לה שעת הכושר ונפסלה, אין דמה טעון קיבוס. רבי שמעון אומר, אחד זה ואחד זה, גם אם הייתה שעת הכושר, אין דמה טעון קיבוס. מה הייתה עם רבי שמעון? תשובה, כתיב אותה וכתיב מדמה. עכשיו המדמה, כבר קראנו את הפסוק. המילה אותה באה מויקרא פרק ו' פסוק ב', גם זה נמצא בדף, בשוליים בדף צדי בית המונף, נקרא ביחד את הפסוק. כתוב שמה אחרי הפסוק שדיבר בעניין מריקה ושטיפה, שטיפת כלים שבו בישלו קורבנות, בפסוק הבא כתוב כל זכר בכהנים יאכל אותה קודש קודשים היא. אז רואים המילה אותה שם. אז מה המילים האלו מלמדים? הם שניהם הם מילות של מאות. אחד לאיכה דייתה לה שעת הכושר, שזה מחייב קיבוס, ואחד אנחנו מוסיפים מילים על פי הגרסה שמובא בצד פה, ואחד ללא הייתה לו שעת הכושר. זה המקור לרבי שמעון, שגם אם הייתה שעת הכושר, הפסוק ממעט, אין קיבוס. ובוודאי מה שלא הייתה לה שעת הכושר, ודאי אין קיבוס. ורבי קיבה, רבי קיבה שלא ממעט המקרה שהייתה לה שעת הכושר ורק אחר כך נפסלה, אז מה עם הפסוקים האלו? אז רבי קיבה אותה, יש פסוק אחד שממעט הנושא של הדם. אז נגיד שה מדמה, וראינו את המיעוט הזה, מדמה זה רק מחייב דם כשרה, או שהייתה לה שעת הכושר, בדברים האלו יש חיוב קיבוס. המילה אותה פרט לתרומה, כוונה כלי שבישלו בו תרומה לא צריך לעבור מריקה ושטיפה. רשי, אותה פרט לתרומה, והמריקה ושטיפה קאי. אנחנו התייחסנו לפסוקים מקודם ואמרנו שפסוק חף א' שקדם לפסוק שבו הופיע המילה אותה, פסוק חף א' שכתוב שמה וכלי חרס אשר תבושה בו יישבר, ואם בכלי נחושת בושה לה ומורק ושותף במים. לפי רבי עקיבא הפסוק אותה שבא אחר כך, אחרי מריקה שטיפה, בא למעט כלים שבישלו בהם תרומה שלא צריכים לעבור את את הניקוי שמריקה ושטיפה. עניין של לנקות את הכלי מבפנים ומבחוץ. ורבי שמעון, שהוא השתמש בשני המיעוטים האלו לגבי דמים, ששניהם שעת הכושר, גם לא היה שעת הכושר, שניהם אינם בדין קיבוס, רבי שמעון לטעמי דאמר קודשים קלים אין טעונים מריקה ושטיפה, וכושר כן תרומה. הוא לא צריך פסוק מיוחד למעט תרומה משטיפה ומריקה, מאחר שלפי רבי שמעון גם קורבנות בגדר קודשים קלים, שזה דרגו יותר גבוה מתרומה, גם קודשים קלים לא מחייבים מריקה ושטיפה של הכלים, אז כושר כן תרומה. לכן אצל רבי שמעון פנוי שני המיעוטים האלו, אותה וגם מדמה, למעט מקיבוס דם שהייתה לה שעת הכושר וגם דם שלא הייתה לה שעת הכושר. המשנה, ניתז הדם מן הצוואר על הבגד, כלומר בשחיטת הקורבן מיד ניתז על הבגד, אינו טעון קיבוס. אנחנו רק אולי נקדים את המאוחר ורק נגיד שרק דם שהתקבל בכלי שעומד לזריקה על המזבח, רק דם במצב בשלב הזה מחייב קיבוס אם הוא נגע בבגד. אבל ניתז מן הצוואר לא היה קבלה בכלי. מן הקרן ומן היסוד. אחרי שהוא זרק אדם על הקרן או יסוד המזבח וזה עשה שפריץ אחורה לבגד, אינו טעון כיבוס. נשפח על הרצפה מצוואר הבהמה והספור בכלי, אין טעון כיבוס. אין טעון כיבוס אל אדם שנתקבל בכלי וראוי להזעה, לקראת ההזעה. תנו רבנן, יכול ניתז מן הצוואר על הבגד, יהיה טעון כיבוס? תמוד לומר שיר יזה. לא אמרתי לך, אלא בראוי להזעה, וזה אם נתקבל בכלי. תניה אידך, יכול ניתז מן הקרן ומן היסוד, יהיה טעון כיבוס? תמוד לומר שיר יזה. פרט לזה שכבר הוזה, כי השיר יזה לשון עתיד, ומעט מה שכבר הוזה. נשפח על הרצפה וכולי, אז ההמשך, אין טעון כיבוס אלא שנתקבל בכלי וראוי להזעה. אנחנו עוברים לעמוד ב', שואת דוגמה, ה-תו למה לי, רשי למעלה אומר, ה-תו למה לי, למתני, אין טעון כיבוס אלא שנתקבל בכלי, ה-תנה לי, זה כבר מובן מנשפח על הרצפה. אז מה הסיפה מוסיפה לנו? הגמונה, מה טעם כמה? הספר בא לתת הסבר למה שנאמר מקודם. מה טעם נשפח על הרצפה והספור? נשפח על הרצפה כוונה מצוואר הבהמה. הדם נשפח ישירות מצוואר הבהמה על הרצפה, והספור אין טעון כיבוס. למה? לפי שאין טעון כיבוס על הדם שנתקבל בכלי. כאילו נקבל מהשחיטה ישירות לכלי, לא שנשפח על הרצפה והספור משם. אז עוד פעם, ההסבר למה אדם שנשפח על רצפה מהצוואר והספור אין טעון כיבוס, לפי שאין טעון כיבוס על אדם שנקבל בכלי וראוי להזעה. הביטוי הזה, ראוי להזעה למעוטי מי, אז כאן יש לנו תשובה ארוכה. למעוטי קיבל פחות מכתי הזעה בכלי זה, ופחות מכתי הזעה בכלי זה, ואחר כך צירף אותם. דתניה, שאנחנו מביאים ראיה שוב פעם מהתחום של מי חטאת, של המי פרה אדומה, ורואים את נראה פה הבסיס המחשבתי לעניין הזה של קבלה של פחות מכשיעור ואחר כך התערבותם. דתניה, רבי חלפתא בר שאול אומר, קידש פחות מכדי הזיה של מי פרה אדומה בכלי זה. מה זה קידש? קידש זה תוספת אפר פרה אדומה למים, מים ששאבו מהמי מעיין, שהמים הדרושים למי פרה אדומה. אז הוא קידש, הוא הוסיף אפר פחות מכדי הזיה בכלי זה, פחות מכדי הזיה בכלי זה לא קידש. ואיבאי לא, בדם מהו? האם המקרה המקביל בדם נחשב קבלה? רשי בשורה רביעית אומר, בדם מהי גבי חטאת הפנימית קיבל פחות מכדי הזיה וכו', וחזר ועירב מי אבי קבלה או לא. אז נמשיך בגמרא, הלכתה אי ומהלכתה לא גמרינן, כשמדובר במי חטאת, האם הוא בגדר של הלכה למשה מסיני, זה הלכתה. ודינים כאלו הם אינם יכולים לשמש כבסיס, אז לא לומדים מהם לדברים אחרים. עוד דילמה, הטה מי תאימה דכתיב הטבל במים, הניקוד הוא חשוב פה, יש פתח תחת הבית במים, ואלו הם מים שהוזכרו מוקדם יותר. ורשי הוא מרחיב, אז עוד מעט נראה. אז כמו שבמי פרה אדומה כתוב וטבל במים, הכה נמי כתיב וטבל בדם, ובכך יש משותף. וכמו אצל המים מילה במים מצביע על כך שצריך להיות שיעור מראש, אז גם הדם שיהיה ראוי לזריקה צריך להיות דם שכבר מראש היה קבלה כשיעור. רש"י וקבע במים מדקרינן במים ולא קרינן במים, משמע כשאומרים במים משמע במים הנזכרים למעלה לעניין קידוש. כאן אנחנו מדברים בתבר במים את את האמצעים כדי להזות את האזוב שטובלים במים כדי להזות דרכו על התמי. אבל מה זה איזו מים? בתבר במים, מים שנזכרו למעלה לין קידוש שיהיה בהם בשעת קידוש שיעור תבילה, כמו שבשעה שאתה תובל את עץ ארז והאזוב לתוך המי פרה אדומה כדי לעזות על הבן אדם צריך שיעור בשעת תבילת האמצעים האלו בתוך המים, אותו סטנדרט ששיעור היה צריך להיות גם בשעת הקידוש ולא לעשות בפחות מקישור בכלי זה ופחות מקישור בכלי זה ואחר כך להרבב אותם. טוב, אז השאלה נשאלת בדם ההוא תשמע, ממשיכים בגמרא, דאמר רבי זריקה אמר בלעזר, אף בדם לא קידש. אמר רבא תניא נמי הכי, בעניין מתנות דם כתוב וטבל את אצבעו בדם, כתוב וטבל ולא מספג ולא לקנח מדופני הכלי דם, אלא צריך אדם האצבע שבו יהיו מתנות הדם של הכהן של החטאת על המזבח, האצבע צריך להיות טבול בתוך הדם ולא כפי שאמרנו לקנח דם מדופני הכלי בדם, עד שבדם שיעור טבילה מעיקרו. וזה מה שאנחנו כיווקבנו, כי כשרב אמר תניא נמי הכי, לזה התכוון רבה, רואים שצריך להיות שיעור טבילה מעיקרו, מההתחלה, מן הדם, ככה כתוב בפסוק, מן הדם שבעניין. רש"י כותב שבעניין, מדם האמור בעניין, שיזה ממנו טבילה ראשונה יזה את כולן, שצריך לחזור ולטבול בו אצבעו על כל הזיה טבילה. על כל מתנת דם צריך לטבול, כשמזים את הדם בחטאות הפנימיות, למשל על הפורחת, צריך כל פעם לטבול את האצבע מחדש. אז אם יש שבע הזעות, אז שבע פעמים. לפי מה שסימנו בגמרא, עד כאן התשובה לשאלה. אמרנו מה הפירוש הביטוי ראוי לעזה במשנה, ואז ענינו שזה בא למעט מקרה שהוא קיבל פחות מקשיעור הזיה בכלי זה, פחות מקשיעור הזיה דם בכלי זה ופחות מקשיעור מכלי זה. אם זה מה שהיה בשעת הקבלה, אז דם כזה שניתז על הבגד לא יהיה מחויב בקיבוס. אנחנו ממשיכים בגמרא בהתייחסות לכמה פרטים שהזכרנו כאן בברייתא, ויצטיך למכתב וטבל, ויצטיך למכתב בדם. דאי כתב רחמנא וטבל, הווה אמינא, אף על פי דלק השיעור טבילה מעיקרו. הייתי חושב, בניגוד למה שאמרנו מקודם, שבשעת הקבלה היה אפשר לקבל פחות מכשיעור בכלי זה ופחות מכשיעור בכלי זה, ולערב אותם אחר כך, כתב רחמנא בדם, שכבר בשעת הקבלה צריך להיות שיעור שלם של מספיק דם. ואי כתב רחמנא בדם, הווה אמינא, אפילו מספג לקינוח מדופני הכלי. כתב רחמנא וטבל, מן אדם שבעניין. זה ציטוט מהמקור מקודם, קראנו את הרשי. למעוט אימי, אתה אומר שלטבול מן אדם, מן אדם שבעניין, מה זה בעל למעיט? אמר רבה, למעוטי שיריים שבאצבע. כשכהן טובל את אצבעו בדם, והוא עושה הזעה אחת, ויש עוד הזעות שהוא צריך לעשות, הוא לא יכול לעשות, נגיד, שתי הזעות מטבילה אחת בדם. טובל את אצבע בדם, עושה שפריץ אחד, ונשאר דם על אצבע ולנצל את זה לשפריץ שני, לא. על כל הזעה הוא צריך לטבול את אצבעו חזרה בדם. מסייל לרב אלעזר, דרב רב אלעזר, שיריים שבאצבע, מה שנשאר על האצבע אחרי תפילה אחת, ומה שנשאר אחרי הזעה אחת, ונשאר עדיין דם על האצבע, פסולים. הם פסולים להמשך ההזעות. אנחנו משתמשים כעת במשולשים בשני כיוונים, ובצד אנחנו מציינים במבנה זה מעקב עם השפיץ למעלה קושיה על רב אלעזר והשפיץ הפוך תשובה. קושיה ארוכה. אמר לי רבין בר רב עדה לרבה, אמר תלמידך, אמר רב עמרם תנינה. הוא מביא בשם רב עמרם שיש מקור תנאי כתיובתה לרב אלעזר, היה מה זה ונדזה הזעה מידו עד שלא איזה טעון קיבוס. מי שאיזה אין טעון קיבוס, מה אליו הכי כמר עד שלא גמר מי להזות טעון קיבוס. עכשיו זה משמע שאפילו אם ניתז משיריים שבאצבע שבין כל הזעה והזעה דם כזה מחייב קיבוס. אמרנו מוקדם יותר, איזו דם חייב קיבוס? דם שקשר להזעה. אז במילים אחרות, השיריים שבאצבע אם הם מחייבים קיבוס, סימן שהם קשרים להזעות, וזה לא כמו רב אלעזר. המקור ממשיך, ההסבר, מי שגמר להזות, אין טעון קיבוס. שוב פעם, מהרישה של האחי כמר כאן, יש לנו קושיה, רב אלעזר. כי, שוב פעם, אם שיריים שבעצמה מחייבים קיבוס, סימן שהם קשרים גם כן להזות, אז אני לא צריך לטבול את האצבע כל פעם, כדי לקיים הזעה. הגמר אומר לא, הכי כמר עד המקור של רב עמרם הביא, יש להבין אותו כך, עד שלא יצתה הזעה מידו טעון קיבוס. מי שיצתה הזעה מידו אחר שיצא הדם לכיוון, נגיד, לכיוון הפורחת של הזעות הדמים של חטאות פנימיות, כשיצא הדם לפרוכת, למרות שנשאר על האצבע הדם, מה שנשאר, אלו הם שיריים שבאצבע, וזה אינו טעון קיבוס. עוד פעם, מי שיצא דם, זה המיידו, אין טעון קיבוס. מה שנשאר באצבע, אם זה נגע בבגד, זה לא מחייב קיבוס. כי, כפי שרב אלעזר אמר מקודם, שיריים שבאצבע הם פסולים, ודם פסול לא מחייב קיבוס. איתי והבאי, כאן אנחנו נצטט מקור מ, ומרבה ההפתעה אולי פרה אדומה, אבל החזר רואים לנכון למצוא מקורות וקושיות, למרות שהם תחומים שונים, הם נושאים שונים, אבל חזל רואים שיש מקום להביא מנושא ההוא כקושיה לנושא שלנו. אז מה כתוב? הייתי והבאי גמר מלהזות בפרה אדומה, יש השחיטה של פרה אדומה מתקיים בהר הזיתים ממול בית המקדש, ויש הזאות, שבע הזאות שמזים מדם פרה אדומה לכיוון בית המקדש. אז לזה אנחנו מתכוונים פה, גמר מלהזות, מקנח ידו בגופה של פרה. גמר אין, לא גמר לא. מה זאת אומרת? עד שהוא גומר את ההזאות, הוא לא צריך לקנח ידו. למה? כי עד שהוא גומר את ההזאות, גם השיריים שנשארו על ידו רואים להזאה. אז שוב פעם מזה אנחנו מעלים קושיה, רב אלעזר. לא. סליחה. אמרי, תשובה. אביי הקשה, אז אמרי, התשובה, גמר, אם הוא גמר את כל שבע הזאות, מקנח ידו בגופה של פרה. לא גמר, הוא באמצע השבע הזאות מקנח אצבעו על כל הזאה. אחרי שהוא מזה, הוא צריך לקנח את אצבעו ולטבול את אצבעו עוד פעם בדם ולעזות ולקנח את אצבעו. מה הסיבה לכך? כי שיריים שבאצבע אינם קשרים. עכשיו הגמר מנתחת את זה, מברר את זה באופן טכנית. בשלמה גמר מקנח ידו בגופה של פרה שנאמר ושרף את הפרה לעיניו. גם הדם של הפר צריך להישרף. אז הדם שנשאר על ידו אחרי שהוא גומר את ההזאות, איך זה יגיע לידי שריפה? בכך שהוא מקנח את, דם, את ידו מדם הפר בגופה של הפרה. והפרה הזאת, שורפים אותה, וזה כדי ליצור אפר פרה אדומה. אלא אצבעו במה מקנח? אמרנו שכדי להגן על רב אלעזר מקודם, שצריכים להסביר שבין כל הזה והזה צריך לקנח את אצבעו. אז במה הוא מקנח את האצבע? ואין כאן לקנח את זה על גוף הפרה, כי ידבק באצבעו שערות ולפלוך, וזה לא לעניין. אמר הבאי, בשפת מזרק, מזרק זה הכלי שמחזיק את הדם שממנו הוא מזה את ההזאות, הוא מקנח את אצבעו בשפת אותו כלי, כדכתיב. איך קוראים לכלים האלו? כיפורי זהב. המילה כיפורי זה עניין לשון של לנקות, כמו כפרת עוונות, לנקות את הבן אדם מהעוונות שבידו. אז מאחר שזה שם הכלי, אנחנו מבינים שזה תפקיד הכלי לשמש כאמצעי לקינוח את האצבע בין הזעה להזעה. הנושא שכתבנו בשוליים, התזת דם, על איזה דברים מחייבת כיבוס. המשנה, ניתז על הארל עד שלא הופשט אינו טעון כיבוס. מי שהופשט טעון כיבוס, דברי רבי יהודה. רשי, על המשנה, עד שלא הופשט אין טעון כיבוס, תמה מפרש בגמרא, דבעינן ראוי לקבל טומאה בלא חיסרון מלאכה. זה דבר שמוכן כבר ככלי, כלי שבר כיבוס, כזה דבר מחייב כיבוס. אבל דם שנגע על אור למשל, שהוא עוד לא נגמר מלאכתו, אין חיוב כיבוס. ממשיכים במשנה, רב אלעזר אומר, אף מי שהופשט אינו טעון כיבוס. רשי, עוד פעם, בהמשך הרשי,
אף משוב שעת כל זמן שלא נתקן להיות כלי אין טעון כיבוס דבעין לדבר המקבל תומה שאין מחוסר אפילו מחשבה. אז מה שמתבאר כהבדל כשהבדל נפקמינה בין רב יהודה ורב עזר, לפי רב יהודה מה שהיה חשוב שהוא לא חסר מלאכה, ויש דברים שאין צורך לתיקון אבל צריך גמר מחשבה שתשתמש בהם כמו שהם עכשיו. זה נקרא ראוי לקבל תומה. רבי אלעזר לא מסתפק בזה, זה לא מספיק שהוא ראוי לקבל תומה מכוח החלטה של הבן אדם להשתמש בכלי כמו שהוא, אלא צריך להיות מצב שהוא כבר החליט. זה דבר שהוא לא חסר אפילו מחשבה, שלא לדבר על חוסר מלאכה, חוסר תיקון, חוסר תיקון בכל הימה אינו מקבל תומה ואינו מחייב כיבוס. אבל יש דברים שהם לא חסרי מלאכה, לא חסרי תיקון, אבל חסרי החלטה האם אשתמש בו כמו שהוא. ואם לא החלטת, אז לפי רב אלעזר לא חייב בכיבוס. המשנה ממשיכה, אנחנו מוסיפים פה מילים מהגרסאות, מהגרסת הבח, אינו טעון כיבוס אלא מקום אדם, כלומר לא כל הבגד, ודבר שהוא ראוי לקבל תומה. הרי הזכרנו את זה נכון מקודם, אז רשי אומר ודבר ראוי לקבל תומה אף פי שמחוסר מחשבה, ובבד שלא יהיה מחוסר מלאכה. אז יש כאן דבר שראוי לקבל תומה, זה עניין שפוטנציאלי יכול לקבל תומה. מה חסר? חסר ההחלטה של הבן אדם, זה מחייב כיבוס, בתנאי שוב פעם שלא חסר מלאכה. ורשי מוסיף וסתם הקרב יהודה, יש כאן חלק מהמשנה בלי שמות, זה נקרא סתם משנה, וזה מחזק. יש כאן דוגמה של מחלוקת ואחר כך סתם, שזה משמעותי בענייני פסיקת הלכה, נותן כובד משקל לשיטת רב יהודה. נמשיך במשנה, וראוי לכיבוס. הגמרא תפרש מה זה בא למעט. אחד הבגד ואחד השק ואחד האור טעונים כיבוס, והכיבוס במקום קדוש, בעזרה של בית המקדש. עוד דברים שהם במקום קדוש, והבלטנו את הדברים האלה מפס כפול, ושבירת כלי חרס, כלי חרס שבישלו בו קורבן חטאת. חייבים לשבור את הכלי, כי אחרת הכלי עד המוחרת יהיה בלוע בקורבן, בטעם נותר, נותר הרי אסור. אז הכלים שבישלו בו, אם הם כלי חרס, הם חייבים שבירה במקום קדוש. ומריקה שטיפה בכלי נחושת במקום קדוש. המצווה של מריקה שטיפה שהזכרנו את הפסוקים מקודם, הם שייכים לכלים כמו כלי נחושת, בניגוד לכלי חרס. כלי חרס, אז המריקה שטיפה של הכלי נחושת בעזרה, זה חומר בניין כיבוס בחטאת מקודשי קודשים, שהדין כיבוס הוא מיוחד לקורבן, לדם של קורבן חטאת. מנהני מיני דתנו רבנן, מה המקור לדברים שלמדנו כעת במשנה? הפסוק אומר בויקרא פרק והפסוק חף, אנחנו כבר הזכרנו את הפסוק הזה מוקדם, נזכיר את זה עוד פעם. כתוב כל אשר ייגע בבשרה יקדש, ואשר יזה מדמה על הבגד אשר ייזהר עליה תרבז במקום קדוש. אז הברייתא אומרת בגד, אין יהיה לה בגד, מילה לרבות אור משהופשט, שזה לא בדיוק בגד, ובכל זאת חייב בקיבוס. תמוד לומר, אשר ייזהר עליה תרבז. מזה מרבים גם זה, גם האור משהופשט. יכול שאני מרבה אור עד שלא הופשט, שזה עדיין נדבק בגופת הבהמה, תמוד לומר בגד. מה בגד הראוי לקבל טומאה? אף כל הראוי לקבל טומאה דברי רבי יהודה. שהאור משופשט, גם הוא ראוי לקבל טומאה, אם הוא גמר בדעתו, אם הוא חישב עליה להשתמש בו, יש מילה שנראה בגמר, הוא צבא. צבא מין מפה או שטיח ששוכבים עליו או אוכלים עליו. אז גם אור משופשט הוא ראוי לכך. זה, וזה בא להפוקה, למעט אור שלא הופשט. זה נלמד מהדמיון או השוואה לבגד, דבר שראוי לקבל תומה. רבי אלעזר אומר בגד, אין לי אלא בגד, מניין לרבות החומרים הנוספים, סק וכל מיני בגדים. רשי נוסיף עוד כמה סוגי בדים נוספים. תמוד לומר, אשר עליה תחבס. יכול שאני מרבה אור מי שהופשט, תמוד לומר בגד. מה בגד? דבר המקבל תומה, אף כל דבר המקבל תומה. מהי ביניהו? רשי מסביר השאלה, רשי בשורה הראשונה, בשורות הקצרות, במאי פליגי, היכן מצינו בגד הראוי לקבל תומה ואינה מקבלה? ובמילים אחרות, מה שאמרנו מקודם, הסברנו את זה מקודם, הבדל, מה יציג כהבדל בין רבי אלעזר ורבי יהודה? הרי רבי יהודה מדבר על דבר הראוי לקבל תומה, ולפי רבי אלעזר לא, זה לא מחייב קיבוץ, צריך להיות דבר ש מקבל תומה. אז אני רוצה לראות דוגמה שבעיני רב אלעזר דבר שהוא ראוי לקבל תומה, ובכל זאת הוא לא מוגדר כדבר שמקבל תומה. אז כדי לענות לשאלה הזאת יש כמה אפשרויות בגמרא. אנחנו משתמש פה בצורת המעוין, ובשוליים יש לנו נושא סלש מבנה, הסברים למהו בגד שראוי לקבל תומה אבל כעת אינו מקבל תומה, וזה ההבדל בין רבי יהודה לרבי אלעזר. אז הגמרא עונה, אמר אביי, מטלית פחותה משלוש, כל שלוש על שלוש אצבעות, איקה ביניהו. מה נאמר ראוי? הנמי ראוי, ראוי לקבל תומה דאיבאי חשיב עלי. ברגע שהבעלים חושבים על המטלית הקטנה הזאת לשימוש, זה ההחלטה הזאת הופך אותו להיות מקבל תומה. אז אפילו עכשיו שהוא לא חשב עליה לגבי רבי יהודה, דם על כזה דבר יחויב בקיבוס. מה דמר דבר מקבל תומה? המי עליו בת קיבולי תומה היא. זה כעת הוא לא מקבל תומה. רב אמר, בגד שחישב עלי לצעירו, נוסיף ציורים, איקה ביניהו. מה דמר ראוי? הנמי ראוי. דאיבאי מבטי לי למחשבתי. כעת, יש לנו בגד שהוא לא ציירו עליו. אז והבן אדם, הבעלים תכננו, הם מתכננים לצייר. אז עד שמציירים עליו הוא לא מקבל תומה, ועד ש אבל מה? עד שמציירים עליו, האם אנחנו יכולים להגדיר אותו כראוי לקבל תומה? כן. איך? ושוב פעם רק נזכיר, מקודם אמרנו שלא יהיה קיבוס על דבר שחסר תיקון או חסר מלאכה. האם בדבר כזה שהוא
מתכנן לצייר עליו, ובכל זאת יהיה חיוב כיבוס? כן, כי הוא ראוי לקבל תומה אם הוא מבטל את התכנון שלו לצייר. אם הוא מבטל את תכנונו לצייר, אז מיד הוא יהיה מקבל תומה. אז גם לפני שהוא מבטל את דעתו, הוא בגדר ראוי לקבל תומה בלי איזושהי הזדקקות או צורך למלאכה, לתיקון. מה דמר הדבר המקבל תומה? אשתה מעליו בת קיבולי תומה אי. הוא לא ביטל מחשבתו, הוא עדיין בתכנון לצייר, אז הבגד כמו שהוא עכשיו, הוא לא מקבל תומה. אז לפי רב אלעזר, בניגוד לרב יהודה, לא יהיה חיוב כיבוס. איקה דיאמרי, עוד לשון ברבה. רב אמר, עוד צבא דחשיב עלי לקצעו איקה ביניו. הזכרנו את המילה הזאת מוקדם, זה חתיכת אור שהופשט, והוא יכול לשמש כעת כשטיח, אבל הבעלים מתכננים לחתוך אותו פה ושם, לעשות חיתוכים בעוצבה הזה. אז זה יהיה נפקא מינה בין רבי אלעזר ורבי ידע. מה דמר ראוי? הנמי ראויה. אם הוא יחליט שלא לקוצעו ולהשתמש בו כמו שהוא עכשיו, הוא יקבל תומה. אז גם עכשיו שהוא בשלב הזה שעדיין מתכנן לקצעה, והוא לא שינה דעתו, הוא מתכנן, אבל הוא ראוי לקבל תומה בזה שבלי שום מלאכה או תיקון, רק בזה שמבטא מחשבתו לקוצעה, ואז הוא יקבל תומה ממש. אז גם עכשיו שהוא לא החליט עדיין, הוא יחויב בקיבוס מטעם זה שהוא ראוי לקבל תומה, כי הוא יכול להחליט שלא לקוצע. מה דמר דבר מקבל תומה? עליו מקבל תומה עד דמקצע לה, עד שהוא יעשה את החיתוכים, כי כעת זה התכנון שלו, הוא חסר מלאכה. ובזה שהוא יכול לבטל מחשבתו, זה לא מעניין את רב אלעזר. והתניה, כאן זה מקור שמביאים כסיוע. רבי שמעון בן מנסיה אומר, עוצבה שחשב עליה לקצעה טהורה עד שיקציענה. או אפשר להוסיף, או שיבטל את מחשבתו לקצעו. עד כאן שיעורנו להיום.